תודה רבה שהזמנתם אותי. יום ירושלים, לצאת מירושלים ולבוא אליכם, זה חלק מההרגשה ששלבים היו חלק מירושלים. היישוב שלבים שאתם יושבים בו, ביישוב הזה היה לגבול. גם פה היה גבול. לא רק השכונה שאני גרתי בירושלים, שאני הייתה קטנה, לא רק השכונה שאני גרתי הייתה על הגבול, גם שלבים הייתה על הגבול. על הגבול של עמק הילון, בחורי ישיבה נלחמו פה מהישיבה יחד עם חיילי צה"ל בפריצה של צה"ל ללטרון ולכל העמק שהיה מסביב. פרצו, חלק מהציבור שלמד פה עשה את מלאכת הקודש להרחיק את הירדנים, להרחיק את אלה שרצו לזרוק אותנו לים. מלחמת ששת הימים, שזה המלחמה שאנחנו מדברים עליה. המלחמה הזאת, אני למדתי בישיבת חברון. ישיבת חברון בשכונת גאולה בירושלים, ישיבה גדולה, שם למדו אז 600 בחורים, היום היא הרבה יותר גדולה, ובמלחמה גייסו את אבא שלי, ועוד אנשים שהיו מסביב, מהשכונה, הם קיבלו את המשימה להגיע להר הרצל, ששם הייתה קבורה של מתים. במלחמה עצמה, מלחמת ששת הימים, היה תוכנית של נאצר להיכנס לפה, לארץ ישראל, ולזרוק אותנו לים. זו הייתה הסיסמה והשירה שלהם לאורך כל הדרך, שצריכים לזרוק אותנו לים. הוא ביקש מחוסיין, שהמלך ירדן, להצטרף למלחמה. וחוסיין לא רצה. מי שידע, לחוסיין היה קשר אישי ושקט עם אנשים בשלטון הישראלי, עם גולדה מאיר, עם משה דיין וכן הלאה. הוא נפגש איתם בכניסה לירושלים בהמק שנקרא ליפתא, שם היו מספר מפגשים ביניהם, והיה מדובר שהוא לא ייכנס למלחמה, הוא לא רוצה צרות. אבל נאצר, נשיא מצרים, לחץ עליו, ובישיבת קריאת נוער בבית וגן קלטו שיחה, הם הקימו אז מרכז אלקטרוניקה מתחת בקומות הראשונות, ושם הם קלטו שיחה בין נאצר לבין חוסיין, שהוא מודיע לו שהוא לא ייכנס למלחמה, אז הוא יפיל את השלטון שלו. ולא הייתה ברירה, הוא נכנס למלחמה. הדבר הראשון שעשה חוסיין, ירושלים. זה היה המקום הראשון שהתחיל המלחמה של ממשלת ירדן. באזור, מה שאם אתם מכירים את ירושלים, ארמון הנציב, שם יש יישוב ערבי שנקרא ג'בל מוקבר, משם עלו הליגיונרים הראשונים, וירושלים לא הייתה מוכנה למלחמה. כל מי שהיה כשיר לצבא, לקחו אותו לדרום או לצפון, כי לא ידעו בדיוק לאן זה הולך, מה בדיוק הם רוצים. וכל המדינות, לבנון וסוריה וכולם מסביב, רצו פשוט לחסל אותנו. אז גייסו את כולם, את כולם הורידו לדרום וצפון. ירושלים הייתה חשופה, כי לא חשבו שבירושלים תהיה מלחמה. בירושלים מי שנשאר זה כמה אנשים, מה שנקרא מבוגרים, מתקופת הפלמ"ח, רובים ישנים, איזה שני ג'יפים עם טולרים, שני טולרים שהיו באזור מחנה שנלר. ממש ירושלים לא התכונה למלחמה. השאירו מה שנקרא את החטיבה הירושלמית המבוגרת. ואז גייסו אותם באותו לילה שני בלילה, כשהתחילה התזוזה, התחילה הרגשה שהולכת להיות מלחמה, יותר נכון ראשון בלילה. וכשהירדנים עלו מכיוון ג'בל מוקבר לכיוון מה שנקרא היום ארמון הנציב, הם כבשו את רמת רחל, יקפו את רמת רחל והגיעו עד לכביש, מה שנקרא דרך בית לחם, כביש דרך חברון. הלוחמים היחידים שהיו בירושלים יצאו לקראתם, אבל הם באו עם מה שהם באו, ושם היה קרב קשה, נפלו שם הרבה חיילים, הם היו ההרוגים הראשונים שהביאו אותם להר הרצל. באותו לילה של הירדנים שלחמו, אני עשיתי דרכי ברגל משכונת גאולה בירושלים לעבר הר הרצל. חושך, הייתה הפעלה בירושלים, היה חושך מוחלט בבתים, ברחובות, המכוניות היה להם קו כזה, חיסו את כל הפנסים של המכוניות, רק קו קטן שיוכלו לראות את הדרך, אבל הכל היה חשוך בירושלים. ואני עושה דרכי בחושך, מגיע בלילה להר הרצל, וביום שני מתחיל בעזרה של מה שצריך לעזור שמה, פעם ראשונה שאני נפגש עם דבר כזה שנקרא מתים, ולא מתים בצורה, לא אדם רגיל שנפטר, אלא אחרת לגמרי. המשפחה שלנו, משפחה שעוסקת בחברה קדישה, הרבה דורות. סבא רבא שלי היה הקים את החברה קדישה בירושלים הראשונים, ואחרי זה בן שלו שלח לפתח תקווה והקים חברה קדישה לפתח תקווה, ואחרי זה בן אחר הקים בתל אביב. עסקו, כולם עסקו בנושא של קבורת מתים. אז כאלה שבבית הדיבור היה תמיד על הנושא הזה. אני מגיע להרצל ומתחילים להגיע מה שנקרא ההרוגים הראשונים. תוך כדי הלילה שיורד עלינו בהר הרצל, אנשים אחרי כל היום רעבים, צמאים, רוצים גם סיגריות. אבא שלי מוציא מהכיס האחורי, הוא מוציא ארנק ונותן למישהו שיורד העירה, ימצא איזה שולחנות שיביא גם לו איזושהי קופסת סיגריות. במקום לשים את חדרת הארנק בכיס האחורי, הוא שם את הארנק בחוצה, שם הוא שם את הארנק. לוקח כמה דקות ומתחילה הפגזה. מאזור נבי סמואל, קבר שמואל הנביא, משם הם ירו על הר הרצל, כי זה היה המקום היחיד שהיה צריך לשים שם אור, כי צריכים לעסוק בזיהוי ולעסוק בכל מה שצריך לעסוק. אז היו אורות נמוכים, ושם ככה עסקו במה שצריך להתעסק. הירדנים ראו אותנו מרחוק. אלו תותחים ארוכים, זה נקרא תותחי לונגטון, משם המשכו פגזים. עכשיו, זה לא כמו היום, שחולים שהיום, אני דבר אתכם כמעט 50 שנה, שמענו את היציאה של הפגז, ואין לנו מספיק זמן כדי להיכנס לתוך קברים ולהתחבות, לחכות שיעבור ההפגזה. אנחנו שומעים יציאה, קפצנו לתוך איזשהו קבר, ואז תוך כדי מגיע פגז, והפגז מתפוצץ לידינו, רסיס, נכנס לאבא שלי בכיס של החולצה, נכנס לארנק והסתובב מסביב ל-25 אגורות שהיה שם. אם הוא לא יעשה את הכיס בתוך את הארנק בתוך הכיס של החולצה, הוא היה באותו רגע הולך. יש לנו בבית כוס, לתוך זה יש את המטבע ומסביב את הרסיס של הכדור של הפגז, שזה הציל אותו. באיזשהו שלב מגיעה ידיעה ביום שלישי בבוקר שמטוס נפל באזור גבעת המטוס. גבעת המטוס בדרך לקבר רחל, יש שם מקום כנסייה שנקראת מר אליאס, ליד הכנסייה הזאת נפל מטוס, היום השכונה נקראת גבעת המטוס. שם נפל מטוס עם טייס, צריך ללכת להוציא אותו הרוג, אבל באותו זמן שהגיע ידיעה שנפל המטוס, הגיע ידיעה שקבר רחל שוחרר. ברור שהירושלמים שהיו שם למעלה בהר הרצל, שמעו בשמחה שקבר רחל שוחרר, צריך לנסוע לקבר רחל. יש גם טייס שצריך להוציא אותו. אז על הדרך, קבר רחל, ואחרי נלך להוציא את הטייס. וזה מה שהם עשו. אני לא הייתי שייך לחבורה, אני הלכתי בגדים אזרחיים, אבל ברגע שהיה גרלה וקבעו מי הולך להוציא את הטייס, אני קפצתי על הקומנדקר, גם אני שם. ונסענו לקבר רחל. הגענו לקבר רחל, זה היה כמה שעות אחרי השחרור. מי שיודע, הרב גורן הגיע, ותקע בשופר, וחיפשו את המפתח. אבל מהשופר, השייח מלמעלה התעורר מהבית ממול, הוא זרק את המפתח מהחלון, הוא פחד לרדת. במפתח הזה פתחו את קבר רחל. במפתח היה מונח שם, כשאנחנו באנו, המפתח היה בתוך הדלת, כי הרב גורן כבר לא חיכה. קבר רחל, הוא בכה, אמר מניק הולך מבכי ועינייך מדימה, והמשיך לכיוון חברון. הוא צריך להגיע לחברון, להגיע לקברי אבות. וידעו שחברון היא מסוכנת מאוד, חברון שם היו רוצחים, האנשים הכי מסוכנים היו החברונאים, גם כשהגיעו לירושלים והיה להם רחוב בירושלים, אף אחד לא התקרב לרחוב הזה, רחוב החברונאים. היום זה אחרת לגמרי, אם את נגיע לרחוב הזה. אבל החברונאים היו אנשים מסוכנים, אבל צריך להכניע גם אותם. בסוף חברון ומערת המכפלה, כדור אחד לא נורא שם. העיר נפלה כך, בלי מלחמה. הם פשוט יצאו עם דגלים לבנים ונכנעו, הרוצחים הכי גדולים שהיו בתקופה ההיא. אבל הגענו לקבר רחל, הרב גורן כבר לא נמצא שם, פה בדרך לחברון, הספקנו להתפלל ולצאת משם וללכת להוציא את הטייס. כי הלכו להוציא את הטייס, שדה מוקשים, מסוכן מאוד, ואחד מהחברים עלה על מוקש, הרגל שלו הלכה, כל אישהו מסביב נפצעו, אני ישבתי בקומנדקר, אז ככה שאני ניצלתי. וכשהלכו לבדוק אחרי המלחמה את התוכנית שלהם, יש ספר של עוזי נרקיס, שהיה מפקד ירושלים, בספר שלו זאת ירושלים מובא מפה מדויקת של ערבים הכינו איך לחסל את מאה שערים, את היהדות החרדית, איך לשרוף את הבתי כנסת, איך לשחוט את כולם, היה תוכנית מאוד מדויקת מה לעשות עם היהודים החרדים. ששוחררה ירושלים, זאת אומרת, הכותל המערבי שוחרר, וכל השכונות מסביב שוחררו, בין השאר יש שם שכונת שייח' ג'ראח. שכונת שייח' ג'ראח היא שכונה שנמצאת ליד קבר שמעון הצדיק, או מערת שמעון הצדיק, היא שכונה ערבית, יש שם, גובל לשכונה הזאת, זה קברו של שמעון הצדיק, ושכונת נחלת שמעון, שברוך השם יהודים התיישבו שם, ובמקום הזה יש מסגד. מי שפעם היה אפשר, בתי המלון, עץ הזית וכל הבתי המלון הגדולים האלו, ליד זה יש שכונת שייח' ג'ראח. יש שם מסגד ויש שם תחנת דלק. המסגד הזה, הרמקולים של המסגד, פנו לכיוון מאה שערים, בוחרים, בית ישראל, לכל השכונות של ירושלים, הרמקולים של המסגד. וכל יום, חמש פעמים ביום, אללה הוא אכבר ואללה הוא אכבר. מאירים את היהודים החרדים בחמש לפנות בוקר, שם על הרמקול. עכשיו, אין שם שייח' בתוך המסגד. יש שם טייפ, יש שם מיקרופון מחובר לטייפ, יש שעון, והשעון מכוון אותו, ברגע שמגיע לשעה מסוימת, מתחילה הצרחות של אללה הוא אכבר. הגיעה מלחמת ששת הימים, כל האזור הזה שוחרר, אני החלטתי שצריכים לנקום בהם. עברתי את הגבול, די מסוכן, הלכתי בתוך שדה מוקשים, אבל אמרתי, צריך לסגור את החשבון איתם. הגעתי למסגד, הלכתי מסביב, טיפסתי לחלון, נכנסתי פנימה, הגעתי למעלה ליד הצריח, לחדרון שמה, ומצאתי את הטייפ. הוצאתי את הקסטה שאללה הוא אכבר, הכנסתי קסטה של קרליבך וברחתי. תראו לעצמכם חמש בבוקר, שירי קרליבך בתוך המסגד, אלו מהשערים אמרו, הערבים חזרו, צהל חזר בתשובה. הערבים אמרו, נכנס כישוף, נכנס שד בתוך המסגד, מה זה השירים האלו? אז מי שעוד נשאר שם ברח, לא נשאר שם אף אחד. זה שירי קרליבך מתוך המסגד. אחרי שנים, אימצו את הרעיון הזה במערת המכפלה, כשאיזשהו קושי עם הערבים של מערת המכפלה, עם השייח' של מערת המכפלה, גם כן דחפו שם איזושהי קסטה ושירה וצמחה וססון בתוך מערת המכפלה. הכותל המערבי שוחרר, ביום רביעי, בשעה 10:00, קיבלנו את הידיעה בהר הרצל, רצינו להגיע לכותל המערבי. אני רציתי להגיע לכותל המערבי בגלל הרבה סיפורי משפחה. אני דור עשירי בירושלים, אז מה סיפרו תמיד? על ההליכה לכותל, חזרה מהכותל, סיפורי הכותל, הקשר של הרבנים לכותל. הכותל המערבי היה דו שיח בבית. אני חושב שהיו גם כל מיני ציורים, מפה של שבת היה עם ציור של הכותל המערבי. בסוכה, הכותל המערבי בבית, תמונת תמיד של הכותל המערבי. והנה אפשר להגיע לכותל המערבי. אבל היו צלפים והיה קשה להגיע לכותל. חיכינו ליום חמישי בבוקר, חמישי בבוקר עתיקין, שקט בגזרה, אין כבר צלפים, יצאנו לכותל המערבי. נסענו דרך שער הריות, חצינו את כל הרחוב הזה שנקרא רחוב ויה דלרוזה, שזה רחוב של הכנסיות. מי שיודע בהיסטוריה של ירושלים, בסוף הרחוב ויה דלרוזה, לקראת תוך העיר, תוך הרוב הנוצרי, שם יש את הקבר של ישו. אז יש 14 תחנות שקרה לישו אחרי ששפטו אותו, מה עשו איתו. בכל תחנה עשו משהו אחר. יש שם כנסיית אקי אומו, שם צעקו לו זה האיש, יש כנסייה שדפקו לו עם הסלב על הראש, בכל כנסייה היה משהו אחר. זה רחוב ויה דלרוזה, נכנסנו ברחוב ויה דלרוזה, חצינו את כל הרחוב, הגענו לרחוב הגיא. רחוב הגיא זה רחוב שהולך משער שכם לכותל המערבי, ומשם כבר אי אפשר להמשיך. נכנסנו, נערד מהקומנדקה ואנחנו ברגל, בין הסמטאות, וזה היה חלום ללכת בין הסמטאות ולהגיע לכותל המערבי, ולראות פתאום את העוצמה הגדולה הזאת, ואת החיילים שעומדים ומתפללים ובוכים, הרגשה מאוד מיוחדת, אנשים שהכותל לא דיבר אליהם אף פעם, ופתאום ההתרגשות הגדולה. היינו בכותל, חזר, פנינו שם בבוקר, ואז חזרנו חזרה ברגל, חזרה לקומנדקה. איפה שיצאנו את הקומנדקה, זה היום ישיבת עטרת כהנים. מי שמכיר בעיר עתיקה והיה פעם באזור הזה, יש שם ישיבת עטרת כהנים. הישיבה הזאת יש לה חשיבות גדולה מאוד. כי הישיבה הזאת למעשה קראו לה ישיבת תורת חיים, של הרב וינוגרד, היה רב גדול בירושלים, שהוא הקים שם את הישיבה דווקא שם ברובע המוסלמי. עכשיו הייתה ישיבה מיוחדת. באים שם בשבע בבוקר והולכים בשבע בערב. מביאים קצת פיטה עם שמן, עם מים קרים, קט של מים קרים, וככה ישבו ולמדו כל היום. בצהריים כבר היו קושרים את הראש עם בד, עם מים, מהלחץ של הלימוד, כי לא זזים מהלימוד עד הערב. לימוד גמרא ומחשבה וכן הלאה. ישיבה מאוד חשובה. הישיבה הזאת גבלה, הקיר של הישיבה גבל עם קיר של אחת הכנסיות. ובכל בוקר כשהרב וינוגרד בא להגיד את השיעור, הנוצרים צלצלו עם הפעמונים של הכנסייה, וזה לא נתן לו מנוחה. הוא אומר שיעור והם צלצלו עם הפעמונים של הכנסייה. הוא הגיש תלונה בשלטון הטורקי והפסיקו לצלצל בפעמונים. זה עלה להם בבריאות, כאב להם שהם לא יכולים לצלצל בפעמונים של הכנסייה. עזרו הטורקים, הגיעו הבריטים לארץ ב-1917, בתרח לשעין זין, מגיעים הבריטים לארץ, וחזרה מתחיל הצלצול של הפעמונים. הוא הגיש בקשה לבית משפט, אבל זה לא עזר לו. ואז הגיש בקשה למלכות, עד תלונה במלכת אנגליה, ואמרו סטטוס קוו, אם לא היו צלצולים של פעמונים בזמן הטורקים, אז גם עכשיו אין צלצולי פעמונים. עד היום, המקום היחיד בעולם, הכנסייה היחידה בעולם, שאין צלצולי פעמונים. אם תבואו פעם בימי ראשון, הדלתות פתוחות, אפשר לראות על הקיר בולי עץ. דפוקים להם בולי עץ שם על הקיר, והם דופקים בולי עץ על הקיר, אבל אין פעמונים. הם באו אליו, בשבילם זה הייתה בושה. כנסייה שבלי פעמונים, רצו לתת לו כל און, כסף, תלך, קר ביין במקום אחר, כסף לשנה שלמה, רק תאכל, תלך, רק תלך מכאן. בשבילם זה הייתה בושה, והוא לא הסכים בשום אופן. שאלו אותו פעם, ילמדנו רבנו, אתה יכול הרי לפתח את הישיבה, לעשות ישיבה עם עוד 100 תלמידים, אוכל לכל החיים, למה אתה לא הולך מכאן? אז הוא אמר להם, אני אסביר לכם. המשיח עומד להגיע, בכל יום. כשהמשיח יגיע, לאן הוא יגיע? הוא יגיע לכותל המערבי. הוא רוצה לראות מי הם היהודים שהוא צריך לטפל בהם, לגאול אותם. אחרי זה מה הוא יעשה? מה הוא ילך לשוק לשתות קולה, לאכול אבטיח? הוא יחפש את הישיבה הכי קרובה, להגיד שם השיעור, לפגוש בני תורה, להגיד שיעור, לשמוע שיעור, לנהל דיר, איפה זה הכי קרוב? זה הישיבה שלי, זה הכי קרוב. אני אלך מכאן? מה אני אגיד למשיח שיבוא מחר בבוקר או עוד שעה? הלכתי, קיבלתי כסף, אני לא זז מכאן. והישיבה לא זזה משם. י"ח באייר, תש"ח, נפלה העיר עתיקה סופית. ניסו להציל אותה, ניסו להיכנס, לפרוץ דרך שער ציון, לא עזר. י"ח באייר נפלה העיר עתיקה, תש"ח. הישיבה שם, בפינה הזאת, ברוב המוסלמי, נשארה עד כ"ח באייר. כ"ח באייר, הישיבה נפלה, והם צריכים לעזוב דרך שער הריות, חלק גם הלכו לשבי, הישיבה נסגרה. כ"ח באייר, אנחנו חוזרים חזרה בדיוק למקום מאיפה שעזבו 19 שנה קודם. אנחנו, אני שואל את אבא שלי, איפה הישיבה? פה הישיבה. תולה דגל לבן שמה, דגל של קנייה, דפקנו בשער, הערבי פתח לנו, עלינו למעלה. האולם של הישיבה היה אולם גדול מאוד, מחולק עם קירות של עץ, ערבי התיישב שם ועשה חדר שינה וסלון וחדר ילדים, עשה חדר עבודה, עשה לו, מכל העולם הגדול הוא חצה את הכל עם קירות של עץ. על ארון הקודש הוא שם שני בולי עץ, ככה הוא סגר את ארון הקודש. נכנסנו, החדרים לא עניינו אותנו, אותנו עניין ארון הקודש. ניגשנו ארון הקודש והורדנו את הבולי עץ ומצאנו לפנים ספר תורה. הוצאנו את הספר תורה בדיוק פרשת בחוקותיי. 19 שנה קודם מתי שעזבו, ביום חמישי כ"ח באייר, חזרנו חזרה, כ"ח באייר חזרה, 19 שנה אחרי זה, לספר תורה. הוצאנו אותו וקראנו בספר תורה, היינו מניין, קראנו בספר תורה ולקחנו את הספר תורה הזה איתנו. אחרי שנים החזרנו חזרה את הספר תורה לישיבה שנמצא שם עד היום. יש שם משפחה ערבית, יש שם איזשהו נער ערבי, שהיה אז בן גילי, משהו כזה בשנות ה-16, התחיל לשאול שאלות. מה ההתרגשות? מה בוכים כאן? למה בוכים? מה ראיתם פה? מה היה פה בתוך ארון הקודש? עכשיו אני, ההורים שלי, כשהם רצו לדבר ביניהם שלא נבין, אז הם דיברו בערבית. יידיש לא יעזור להם, כי יידיש אני יודע. אז הם דיברו ביניהם בערבית. אני החלטתי שאני לא צריך לדעת הרי מה הם מדברים, אז למדתי ערבית. הלכתי ללמוד ערבית וככה ידעתי מה הם מדברים. הלימוד הערבית, הפלסטינאית, ערבית ירושלמית, נתן לי אחרי זה את בשירות הצבאי שלי, עשיתי כמה דברים, אז זה היה חשוב מאוד השפה הערבית, הערבית הפלסטינאית. תראו לכם שאני יכול להתחפש לאיש חמאס, ללבוש את כל הבגדים האלה עם הזקן, אני נראה בסדר, אבל אני מדבר גם ערבית פלסטינאית, אז אני מושלם. התחיל לדבר איתו והסברתי לו מה זה ספר תורה, מה זה יהדות, והוא התחיל להסתקרן. ולי לא היה זמן לדבר איתו, אמרתי, תשמע, עוד מעט יבוא רב בכותל, תלך תשאל את הרב. אז מינו את הרב גץ, שהיה רב של הכותל המערבי, הוא ידע תוניסאי, הוא ידע לדבר את השפה, והבחור שקרבי הזה בא אליו כל יום, אחרי זה בא כל שבוע. וככה שלוש שנים הוא נדנד והוא שמע והוא למד וקיבל ספרים, ובסוף הוא החליט להתגייר. היו שניים שהתגיירו באותה תקופה, היה הנכד של ג'אברי, ראש העיר של חברון, רוצח גדול אבל הנכד שלו התגייר, והבחור שכזה התגייר והלך ללמוד בישיבת מרכז הרב. אחרי שנים הוא גם התחתן, עבר לגור בשכונת נווה יעקב. באיזה יום אחד אני פוגש אותו ברחוב אחרי שנים, שואל אותו מה נשמע, מה איתך, אז הוא לומד כבר בכולל, ויש לו אישה וילדים, והוא אומר לי, יש לי בעיה, אולי אתה יכול לעזור לי, אמרתי לו, מה הבעיה שלך? הוא אומר, אני רוצה להתגייס, וצהל לא רוצה לקחת אותי. עומד מולי ערבי, אני אומר, ברור מאוד, למה שצהל ייקח אותך? אני אומר לו, ולמה צהל לא רוצה לקחת אותך? הוא אומר, כי אני חבר בתנועת כך. הוא חבר בתנועה של, של כהנה, חבר של ברוך מרזיל ואיתמר בן גביר. הוא חבר של החברים האלו, לכן לא רוצים לקחת אותו לצבא. איזה אבסורד. הישיבה תורת חיים, כמו שמעת לכם, לא רחוק מהישיבה, היו הרבה יהודים שישבו שם. בין השאר, גם המשפחה שלי גרה שם. גרה ברוב המוסלמי, קרוב לשער הריות. ומלחמת ששת הימים, שבוע אחרי המלחמה, ירדתי עם סבא שלי לעיר העתיקה, לשמוע איפה אותנטי, איפה היו הסיפורים, איפה היו הקשרים עם הערבים. ואז הגענו לחצר, בבב חוטה, זה חצר שנמצא ליד שער הריות. סבא שלי פגש ערבי זקן, וסבא שלי התחיל לדבר אותו בערבית, והוא ענה לו ביידיש. אמרתי, זהו זה. הגענו למקום, זה המקום, זה החצר, הסיפורים אותנטיים. הם התחילו לדבר ביניהם, הוא מדבר ערבית והוא ענה לו ביידיש, ותוך כדי זה הוא היה גם סנדלר, אז הוא הזכיר לו שהוא סבא שלקח מנעליים ולא שילם לו. 19 שנה הוא הזיק את החשבון, שלקח נעליים ולא שילם לו. אז סבא שלי אמר לו, המסמרים שהכנסת לי, דקו לי כל כך הרבה זמן, לא מגיע לך כסף. אבל הכל התנהל, כל הדו-שיח התנהל בשפה היידיש והערבית. ושם בשכונה, הם עשו לי באיזשהו שלב לברוח מהשכונה. היום אנחנו יודעים שיש בבתים, יש פלטה של שבת. שמים את החמין והכל בסדר. מכניסים את החמין, יש בזה הרבה אמונה בעניין של לאכול חמין בשבת, כי מכניסים ולא יודעים מה יצא, וחיים באמונה שהקדוש ברוך הוא יעזור ויהיה אוכל טעים. פעם לא היה דבר כזה, לא היה פלטה של שבת, היה תנור שכונתי. לתנור הזה הביאו את החמין של שבת. ביום חמישי עשו עוגות בתנור, ביום שישי בבוקר עשו חלות, ושישי אחרי הצהריים הביאו סירי חמין לתוך התנור. כל אחד הביא את הסיר שלו, היה סיר עם מכסה הפוך, סיר שהידית אחת לא דומה לידית השנייה, סיר עם איזשהו משהו אדום, חוט אדום מסביב לזה. כל אחד הביא את הסיר שלו כדי שידעו אחרי זה לזהות את הסירים. בשבת בבוקר שבוע לקח את הסירים. אז יש תנור וכולם מביאים את הסירים. הסבתא שלי, משפחה גדולה, ערבי למטה, הוא היה אחראי על התנור. אז הייתה להם פריבילגיה שהוא לקח את הסיר ממנה, היא לא צריכה ללכת לתנור, הוא לוקח ממנה את הסיר, מביא את זה לתנור. עכשיו כל שבת בבוקר ערבי מגיע לתנור לבדוק אם הכל בסדר. עכשיו יש חמין שכבר מוכן, הוא היה מזיז את זה, את הסיר, מותר לו ערבי, ומסיר שלא כל כך, האוכל לא מספיק מבושל, דחף את זה לכיוון הגחלים. אבל כל פעם הוא פתח כל סיר והוא טעם לראות אם הכל בסדר, טעם מכל סיר. הוא הפך להיות הרמת אדם רק מהטעימות שכל שבת הוא טעם מהסיר. הוא היה מביא את הסיר של המשפחה שלנו, ואז בשבת הבוקר הוא היה מקבל צלחת תמורת העבודה שלו, העבודה הקשה שלו. שבת אחת, יום שישי אחד, אומר לסבתא שלי, תראי, הסיר, הצלחת, לא מספיק לי. תעשי לי איזשהו סיר קטן. יש לה סיר גדול למשפחה, סיר קטן בשבילו, הלך לתנור, שם את זה, יחזיר חזרה בשבת בבוקר, והוא ישב למטה בבית ואכל סיר של חמין. כשאוכלים צלחת של חמין צריכים רפואה וישועה. דוקטור ונח שהיה בירושלים, היה אוכל צלחת של חמין ולוקח 14 סוגי כדורים כדי להזין את הגוף מחדש בחזרה. זה רואים שמי שאוכל חמין והולך לישון ווקם זה תחיית המתים. סיפור חמין זה דבר כבד, אבל זה עניין של אמונה. הוא אכל סיר שלם של חמין, בקיצור לוקח שעה ומתחיל לצרוח מכאבים. הוא אכל סיר. הערבייה מלמטה עולה לסבתא שלי, מה אומרת, מה עשית לו? הוא צורח מכאבים, היא אומרת אותו דבר, מה ששמתי אצלנו, שמתי אצלו, הכל אותו דבר. מה קרה? הוא אכל סיר, הוא אכל סיר שלם, מה את שואלת שאלות? יש עצה. היום אנחנו יודעים שיש גז. הם מפעילים, מדליקים את עם גפור או מציג, מדליקים את הגז של אור לישראל. פעם היה דבר כזה שקורא לזה פרימוס. יש את פה ושם אנשים שמרזיקים דבר כזה. ולפרימוס היה ספירט. הספירט הוא כמו בנזין. שמים קצת מלמעלה לספירט ומדליקים, ויש אש גדולה, וככה זה מתחמם. אם אקחי קצת ספירט כזה, קצת בנזין, שימי לו על הבטן, יעבור לו כל הכאבים. אבל הוא, מה שאמרת לכם, הרמת הדם, הרימה לו את החולצה, ושפכה לו בקבוק של ספירט, לא קצת, אלא בקבוק של ספירט על הבטן. באמת התחילה, הכאבים התחילו קצת לרדת. מה עושה, מה שנקרא בשפה העברית הנכונה, או ביידיש, חמר ערבי, שם את הנרגילה, שם למעלה את הטבק, ושם גחלים. הוא מדליק את הנרגילה. לא לקח איזה 4-5 דקות, הוא הפך להיות שחור, שרוף, כל הגוף שלו נשרף, והוא פשוט מת במקום. ברור שהמשפחה הייתה צריכה לברוח מהאזור הזה, נקמת אדם, ירגו אותם, הם ברחו, הייתה סולחה, וחזרו אחרי תקופה, וכבר לא חזרו לשם, הם חזרו לחצר אחרת. כשאנחנו יוצאים משער שכם לכיוון, סליחה, מהכותל המערבי לכיוון שער שכם, הרחוב הראשון שמאלה נקרא מלות חלדיה. פעם קראו לזה דרך חברון, רחוב חברון. שם גרו כל החברונאים, שם היה מסוכן ללכת. אבל יהודים גרו שם, רחוב מלות חלדיה. במקום הזה של רחוב מלות חלדיה, שם גר סבא רבא שלי במשפחה, ועוד מעט אני אחזור לזה, כי זה חלק מארבע סיפורי גאולה שאני עומד לספר לכם, שמרגישים בימים האלו שקורים פה דברים. חלק מהדברים שיהיה בירושלים לאנשים שלא היה כסף וקיבלו איזשהו כסף מדודים מחוץ לארץ, במקום לקנות אוכל, קנו שטחים. שטחים, אדמות, בתים, זה מה שהיהודים הסתפקו, זה שיהיה להם. הסבא שלי קיבל כסף, הוא קנה שטח אדמה באזור נבי סמואל, מה שנקרא אזור גבעון, גבעת זאב החדשה, הוא קנה שם אדמה, הוא קנה שם 80 דונם. הוא רצה לקנות במקום אחר, יש את הכנסת הגדול בירושלים, שישורון, הסוכנות היהודית אמרו לו, פה יהיו גנבים, רוצחים, פושעים, לך תקנה שם, נבי סמואל, שם יהיה יישוב גדול יהודי. הוא קנה שם, מה היה קונה באזור הזה, הייתי היום מיליונר. אבל הוא קנה שם, וגם זה לא עזר הרבה, הוא קנה, יש קושן, עתיק, קושן זה שטר מחר, טורקי, ישן. בזה היה עשינו בבית. לפני מלחמת ששת הימים, בא יהודי לאבא שלי ואמר, תשמע, מה אתה צריך את הנייר הזה, את הקושן הזה? אני אוסף כל מיני קושנים עתיקים, אתה מוכן למכור לי את זה? מכר לו את זה ב-50 שקל. בא מלחמת ששת הימים, הכל השתחרר. אבא שלי אמר לו, רבי, תחזיר לחזרה את הקושן. הוא אומר, אין סיכוי, מכרת, מכרת. אבא שלי הלך לבדת של ידה חרדית ועשה לו דין תורה. ואז הבדת פסקו בכתב שהקושן שייך ליהודי הזה והקרקע שייכת לאבא שלי. בקיצור, אף אחד לא יכול לעשות שום דבר. זה עם הקושן, שניהם כבר למעלה בשמיים, אין מה לעשות עם זה, לא עם הקושן ולא עם האדמה, היא עומדת ככה מסביב כבר. עשו חלוקה של קרקעות, זה עוד תקוע. עזר לי הקדוש ברוך הוא שהתחתנתי, ואשתי באה עם קושן. הסבתא שלה נתנה מתנה לאימא שלה, קושן של שטח אדמה, שאם פעם תצטרכי, נהיה לך חובות, תצטרכי לחתן ילדים, תמכרי את הקושן. היא לא הייתה צריכה את זה, העבירה את זה אליי. אני פותח את הקושן, מתחיל לברר מה זה, איפה זה. מתברר זה 60 דונם בחיזמה. חיזמה זה מה שנקרא כביש עוקף רמאללה. כביש עוקף רמאללה, כל האזור הזה של חיזמה, כל הכפר הערבי, שייך ליהודים. מה שבדקתי שעל השטח אדמה ששייך לנו, שם עומד המוסך של קוקה קולה. אז אני אצבע אותם כשיבוא משיח רטרואקטיבית לכל מה שהם עשו בשטח הזה כל הזמן. כי אין מה לעשות עם השטח. באו עם הצורה שאני אמכור את זה לערבים, אני לא אמכור לערבים שטח של ארץ ישראל. אז ככה נשארתי עם השטח הזה. אבל השטח נמצא אצל הערבים ובזה הכל תקוע. אני אעבור למה שנקרא יותר לסיפורי הגאולה. כשמדבר על שטח של חיזמה, אני במשך השיר אצלכם כבר הראיתי לרב, יש לי פה צילום לוויין של ארץ ישראל, משהו מדהים, שזה עשה בחוץ של פנחס אלפרט, בחוץ שהיה אמור לעלות לשמיים למעלה, במקום אלן רמון, אבל לא היה גדול מלו בחודש, אז אלן רמון עלה במקומו, והוא עשה צילומי לוויין. זה המקצוע שלו, הוא מפנח צילומי לוויין בשביל הצבא, הוא עשה צילומי לוויין של ארץ ישראל, אחרי יום שהוא עשה הצילומים, הוא פענח כמה דברים, הוא בא אליי לבעלה הביתה, הוא גם מושב בית גבליאל, הוא הגיע אליי הביתה ואתה חייב לראות מה מצאתי. בין ירושלים לבית אל, הערים מקופלות וכתוב על זה י' ק' ו' ק', שמו של הקדוש ברוך הוא. ממש רואים את המילים י' ה' ו' ה', שמו של הקדוש ברוך הוא, חקוק בין ירושלים לבית אל. כשאנחנו אומרים אין זה כי בית אלוקים וזה שער השמיים, והקדוש ברוך הוא הניח מתחת למרשותיו של יעקב אבינו קיפל את ארץ ישראל, אז זה חותמת הכשרות, כשאנחנו עושים חותמת כשרות על עוף או על משהו אחר, אז זה חותמת הכשרות שלנו על המפה. אני דאגתי שגם הדבר הזה יגיע לאובמה, שיראה את זה. שלנו יש חותמת על ארץ ישראל שלנו. אז לא צילמתי הרבה מפות, צילמתי לקרוא כנסת הכל למחשב היום. היום במחשב אפשר לפתח את זה ולראות את זה ממש בגדול. אני הבאתי פה קצת מפות כדי שיהיה לכם, תחלקו אחרי זה ביניכם, תצלמו, תסרקו, שיהיה לכם כדי לראות את הדבר הגדול הזה. אם יש לנו שאלות לגבי ארץ ישראל, בעיקר הבחורים האמריקאים שישבים פה בישיבה, שנוסעים הביתה, נשארים בבית שאלות, אז תראו בבית את המפה הזאת של ארץ ישראל, רואים שם את שם הקדוש ברוך הוא. גם הרב ראה את המפה, והוא זכה במפה לקחת הביתה. אז זה כשפשוט לי חיזמה, אמרתי, אני חייב להביא לכם את המפה הזאת, צילומי לוויין של ארץ ישראל. בכותל המערבי יש חידושים בכל יום. בכל יום חידושים, אני ברוך השם, 49 שנה מאז כיבוש, מאז שחרור הכותל המערבי, אני בכל בוקר הולך לכותל, וזו חוויה בפני עצמה. אני נוסע באוטובוס גדול, דו מפרקי, שיצא משכונת הרנוף בירושלים, עובר ליד הבית שלי, כשמגיע כבר, ליד הבית שלי זה אוטובוס מלא, מאחור אנשים, מקדימה גברים, ומגיעים לאזור חוף שמואל הנביא, ואז האוטובוס ממש מלא, אז יש אישה שעומדת מאחורה ואומרת ברכות השחר, וכל הגברים מקדימה אני מאמן. לא תראו את זה בשום בית הכנסת בעולם. אישה אומרת ברכות השחר וכל הגברים אני מאמן. ואז היא הולכת עם מטפחת לבנה ואוספת צדקה מכל האנשים, ומחלקת את התהילים המחולק, שכולם יגידו את התהילים המחולק. חסר למישהו שלא יגיד את התהילים, היא דופקת לו בראש מהתהילים. וככה מגיעים לכותל, שלוש פעמים אמרו את כל התהילים עד שהגענו לכותל המערבי. הגענו לכותל המערבי, נשים צדקניות, כל אחת מוציאה את מה שהיא המשימה של הלוי כבר שנים. אחת מביאה חלב, אחת מביאה קפה, אחת מביאה תה, אחת מביאה מים חמים, אחת רוגלח, אחת צלחות, אחת כפיות, אחת כוס, כל אחת מביאה משהו אחר. לומדים בפינה, אומרים קודם נשמת כל חי, אנשים ביחד, נשים לבד, גברים לבד, ואז מוזגים את הקפה וכל אחד לוקח מה שהוא רוצה. הולכים לתפילת שחרית. תפילת שחרית בכותל המערבי, לא מה שדבר היום, היום היו המונים, אבל בכל בוקר יש למעלה מאלף איש. בכל בוקר בתפילת שחרית בכותל המערבי. היום זה כבר לא סיפור, אפשר להיכנס במחשב. למי שיש דבר כזה יכול להיכנס לגוגל, לכתוב כותל מערבי אונליין, ומקבלים את הכותל המערבי 24 שעות ביממה, אפשר לראות את הכותל. ועכשיו אני אספר לכם, תראו תופעה מעניינת. יש מניינים, עומדים פנים תפילת ותיקים. יש ספרדים כאלו וספרדים כאלו ואשכנזים וליטאים מכל הסוגים, מנהג הגרא ומנהג כזה, אבל שם טוב מקובלים, כל מיני מעניינים, אבל כולם מגיעים ב-531 בדיוק, היום זה 531, מגיעים לצור ישראל, קומה בזאת ישראל, עובדך נורך הידע בישראל, ועלינו השם צועקות ישראל, וברוך השם, גם, ברוך אתה השם גם ישראל, ושקט בכותל המערבי. כולם ביחד הגיעו לאותו נקודה באותה שעה. בארבע דקות האלו, או בחמש דקות האלו, עד שיש חזרת השעץ, באים יונות לבנות ועפות מעל אנשים. עושות סיבובים מעל אנשים במין מחול כזה, בכל בוקר. מתחיל חזרת השעץ, כל יונות עוברות למעלה, עומדות בטור אחד מעל הכותל המערבי, בשורה אחת, עומדות על הכותל המערבי. אני סופר אותן בכל בוקר, 26 יונות, י' כ' ו' כ'. 26 יונות בכל בוקר לכותל המערבי, ו... שבוע שעבר הייתי ברחובות, דיברתי אנשים, חזרתי חזרה, לא דרצה ברחובות, ואנשים תיעדו את זה, הם רואים את זה בכל, רואים את זה בכל בוקר. חוץ, משבין 17 לתמוז לתשעה באב, שאז היונות הלבנות נעלמות, ובאות יונות שחורות שנקראות סיסי, הן יונות פשוט רעש נוראי, הן עפות מעל האנשים, עד תחילת 18, ואז הן כלהקה נעלמות, בכל בוקר, עד תשעה באב. ומחרי תשעה באב, חוזרו חזרה הלבנות. שוב באווירה מאוד מיוחדת. בכותל המערבי יש הרבה צמחייה. יש הרבה צמחים בכותל. כשאנחנו באים לכותל חושבים שהכל אותו דבר. אבל יש 46 סוגי צמחים. היה פרופסור יהודה פליקס, זכרונו לברכה, הוא עשה מחקר על צמחי הכותל המערבי. הייתי חלק מהעזרה לעזור לו לעשות את המחקר הזה. הוא היה מומחה לבוטניקה. הוא עשה מחקר על צמחי הכותל המערבי. הוא הגיע למסקנה שיש 46 סוגי צמחים. יש למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, חורף, קיץ, גדולים, קטנים, כל מיני סוגים. יש צמח אחד שהוא מאוד דומיננטי, שקוראים לו הצלף, או הצלף בעברית הנכונה. הצלף מוציא פרי. הגמרא מדברת על איזה ברכה עושים על הפרי של הצלף, בורא פרי אדמה, בורא פרי עץ, שהכל הם דברו, איזה ברכה עושים, מחלוקת. בארץ ישראל יש חמישה סוגי צלף. בכותל המערבי יש שני שיחי צלף, או צלף. אחד בעזרת נשים, יש חדרון שנשים מתחבות שם, שנכנסות מהגשם, מהשמש, יש להם חדרון כזה קטן, ליד זה יש צלף גדול שגודל ממש בגובה של הנשים. אצל הגברים, שעומדים ליד המחיצה בין הגברים ובין הנשים, שני תורים של אבנים קצת שמאלה, יש שיח גדול, ענק, של צלף, אפשר לגוע בו ביד, אבל הוא שייך לבית המקדש, לא נוגעים בו. שיח של צלף. והשיח הזה גודל מחורבן את המקדש, הוא גודל בחורבות של בתים. הוא גודל מעל הכותל המערבי, 1947 שנים גודל השיח הזה. הוא גודל בחודש אלול, תשרי, בחשוון הנושר, בכסלו הוא כבר מתחיל להתייבש. מגיע סוף החורף, הוא כבר יבש לגמרי. עד אלול של השנה של אחרי זה. בכותל המערבי יש שני שיחי צלף, אין להם פירות. 1947 שנים בכותל, אין להם פירות. עקר, שני שיחים עקרים. בחודש חשוון האחרון, בעזרת נשים, התחיל לצאת פירות. דבר מדהים. אנשים הסתכלו והודיעו לגברים שיש, אפשר לראות, יש פרי שיוצא בכותל המערבי בעזרת נשים. יש ספר שערי ירושלים, של הרב משה רישר, שהוא היה בארץ ישראל בשנת ריש עין חט, 20 שנה אחרי בוועדי ברטנורה, אנחנו מדברים לפני למעלה כמעט 500 שנה, והוא כותב ספר שערי ירושלים. בספר הוא מתאר את ירושלים. תוך כדי זה הוא כותב שמה, כשיגדלו פירות על אבני החורבן, תבוא הגאולה. אז בעזרת נשים יש פה פירות. בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל. עכשיו הגברים צריכים עוד קצת להתפלל, עוד קצת לבקש, נשמס, כתורת, תהילים, לא יודע מה שתגידו, אבל כדי שיצא גם פירות, גם בעזרת גברים. הדבר המעניין הוא שאני שנים עוקב אחרי השיח הזה שנמצא בעזרת גברים. ולא ידעתי, אני גם לא שואל. כל גדולי התורה שמגיעים לכותל, מגיעים, עומדים מתחת לשיח הזה. הרב אלישיב, הרב שלמה זלמן אוירבך, האדמו"ר מויז'ניץ, האדמו"ר מקרלין, האדמו"ר מסלונים, יש לי תיעוד של כולם שבאים לכותל המערבי, פונים ימינה ועומדים מתחת לשיח הזה. אני לא שאלתי אף אחד מהם, שאלתי רק פעם אחת את האדמו"ר שלי, האדמו"ר מקרלין, ואז הוא התחמק מתשובה, הוא לא יודע לי למה, אבל הוא בא לשם, הוא עומד שם. לפני כמה חודשים קיבלתי מחקר שכתב פרופסור טוריה סגיב על הכותל המערבי ומידות הר הבית. יש ויכוח שלם על מידות הר הבית. ואז מתברר שהוא מצא את המיקום של שער שושן. שער שושן היה שער שהיה במזרח של הר הבית. היו מקריבים קורבנות למעלה על הר הזיתים, והיו מקריבים את הדם ממול לשער שושן, כך כותבת המשנה. שער שושן היה צמוד לשער הרחמים של היום, וזה היה מול קודש הקודשים. לכן הקריבו את הדם ממול. ושער שושן היה מול קודש הקודשים. הוא מדד, אחרי בדק את המדידות שלו, משער שושן לכיוון הכותל המערבי, הוא מגיע לשיח הגדול הזה. זאת אומרת, כשעומדים מתחת לשיח הזה, עומדים מול קודש הקודשים. לא מה שמראים בפנים, מראים איזה משהו, נוזל מים שם, אם מישהו כתב קודש הקודשים, זה לא המקום. שם זה מול קודש הקודשים. עכשיו אני מבין מה גדולי התורה עושים שם. מאיפה, איך הם יודעים, אני לא יודע. לא יודע, אף אחד מהם לא ראה את המחקר של פרופסור טוריה סגיב, אבל זה מחקר שאפשר לראות אותו, הוא נותן הרצאות בנושא הזה, יש לי את כל ההרצאה שלו מתועדת במחשב, את כל המפות שלו והסרטוטים שלו, שזה יוצא בדיוק, השיח הזה הוא מול קודש הקודשים. יש דבר מעניין נוסף על השיח הזה, אותו משה רישה כותב, שזוג שאין להם ילדים, לוקחים חמישה עלים מעזרת גברים, חמישה עלים מעזרת נשים, נותנים לצמים את זה בתוך מטפחת, שמים מרשתיה של האישה, והאישה יולדת אחרי 9 חודשים. הוא כותב, בדוק ומנוסה. ואני יכול להגיד לכם, בדוק ומנוסה. אני לא עוסק בסגולות, אבל אני שאלתי רבנים, וזה בדוק ומנוסה שמי שאין ילדים, לוקחים 5 עלים מעזרת גברים, 5 מעזרת נשים, שמים במטפחת, תחת מרשתיה של האישה, וברוך השם זה עוזר. אז אמרנו סימן אחד של גאולה. הסימן השני של גאולה, בחדרון הקטן הזה, איפה שנשים נכנסות ומתחבות שם מהגשם ומהשמש, יש שם אבן גדולה מאוד, אבן מחוספסת. מי שעומד בתל המערבי ורואה את האבנים, אז יש אבנים מסגרות. כל האבנים המסגרות זה תקופת הורדוס. כל מה שיש מעל זה זה תקופת הממלוקים, הצלבנים, הערבים, העותמנים, עד השורה העליונה ששמו שם אנטיפיור. אבל אנחנו עומדים ממול אבנים, שורה של אבנים, שזה אבנים בתקופת הורדוס. בחדרון הזה זה באותו קו. ושם יש אבן גדולה מחוספסת, לא שייכת לבני המקום. במחקר שנעשה מתברר שהאבן הזאת היא כותר מעל שער, שהיה בצד מערב של הר הבית. בצד מערב של הר הבית היו שלושה שערים. שער אחד, אומרת המשנה מסכת מידות, היה שער קיפונוס, שהוא השער הקרוב, קרוב לדרום, במערב קרוב לדרום. אז זה השער. אם יורידו את כל הגשר המוגרבים, את כל הזבל שנמצא שם למעלה, ויחקרו, ויורידו גם את החדרון הזה, אנחנו נמצא שער. ערבים מבינים שאנחנו זוממים משהו, אז בהר הבית מצד שני, הם כבר חפרו, הרסו את כל הארכיאולוגיה שהייתה שם, ועשו מסגד קטן, המסגד הקטן. יש שם קוראן, יש שם ספרים שלהם, ספסלים, שטיחים, נגמר העניין, הם מתפללים שם. אם חס ושלום היהודים ירצו לפרוץ פנימה, אז הם הורסים מסגד. אז אף אחד לא מתכוון לפרוץ פנימה, אבל זה הגדה שלהם. אז האבן הזאת היא כותר מעל שער, שער קיפונוס. האבן הזאת פעם בשנה, בתשעה באב אחרי הצהריים, שעה לפני השקיעה, עד השקיעה, האבן הזאת דומעת, יורד מן הדמעות, יורד על המים. אין בור מצד שני, אין ברז מצד שני, אין שום דבר שמצדיק כדי שירד מים. אבל יורד, יורד שם מים, האבן הזאת בוכה. יש לזה כמה מקורות. המקור הכי נגיש שאתם יכולים להגיע אליו, יש סדרה של ספרים, ספר המועדים של דוקטור יום טוב לוינסקי. כתב סדרה של חמישה ספרים על המועדים, יש שם ספר אחד על תשעה באב ותעניות. בספר הזה הוא מביא סיפור שכותב אותו שמואל אבידור הכהן. שמואל אבידור הכהן היו שלושה אחים בירושלים, שהם היו עיתונאים, סופרים, הרב מנחם הכהן שעדיין חי איתנו עד 120, פנחס פלי ושמואל אבידור. שמואל אבידור כותב שההורים שלו לא נתנו ללכת בתשעה באב אחרי הצהריים לכותל המערבי, כי אז הם מגיעים כל החילונים וכל המשכילים וציונים כאלה למיניהם, שלא הולך לכותל. אבל הוא החליט שהוא כן הולך לכותל. תשעה באב אחרי הצהריים, הוא כותב בספר, הלכתי לכותל המערבי כדי לראות את הכותל המערבי, איך הוא נראה בשעות האלו. באתי לכותל, הוא כותב, פגשתי שם את דוקטור בוריס שץ. בוריס שץ היה מנהל בית ספר בצלאל. ראיתי שם את בוריס שץ, הוא קורא לי, אינגלה, בוא נראה לך משהו. ואז הוא לוקח אותי, הוא מראה לי את האבן שבוכה בכותל המערבי. ככה מספר שמואל אבידור הכהן. הוא המשיך לספר שאחרי כמה דקות מגיע רבי ציון ידלר. הרבי ציון ידלר היה מגיד גדול בירושלים. הוא האיש שארגן את המסע המושבות בין שנסעו לצפון, מרן הרב קוק עם הרב שמחה מזונפלד, הוא ארגן את המסע הזה, והוא מגיע לכותל המערבי, מלווה בנכד שלו, שסוחב איזה ארגז, כדי שיוכל לשבת על הארגז ולכונן על בית המקדש. כשהוא מגיע לכותל, קורא לו פרופסור בוריס שץ, אומר לו, רבי, בוא תראה את הכותל בוכה. הוא כבר היה קצת סגי נאור, הוא לוקח אותו ביד, מביא אותו ליד האבן הזאת, והרב ציון ידלר שם את היד על האבן, שם על הפנים שלו את המים, שם על הפנים של פרופסור בוריס שץ על הפנים, בתשעה באב, כשמישהו חם יכול לשים על הפנים, אני לא פוסק הלכות, אבל אפשר לשים על הפנים מים, הוא שם על הפנים, מי שפעם בכה, ומי לא בכה מאיתנו, ונכנס דמעות לתוך הפה. נכנס דמעות לתוך הפה, זה מים מלוכים. הוא אומר, אתה שם לב שזה מים מלוכים? זה דמעות של חורבן, זה מים מלוכים. אומר, נכון. אומר, עוד יהיה זמן שמהאבן הזאת ירדו מים מתוקים. וכשירדו מים מתוקים, תבוא הגאולה. השנה בתשעה באב היו מים מתוקים. בדוק, הלכתי ביחד עם הרב יעקב עדס, עם הרב בניהו שמואלי, שני מקובלים, קראתי להם, נכנסנו לכותל, החזקנו אחת היד של השני, נכנסנו פנימה לתוך הכותל, לתוך החדרון, בדקנו את המים, המים מתוקים. אז זה מאז שנים רבות, פעם ראשונה מים מתוקים. אז זה מה שנקרא הסימן השני. הסימן השלישי, אמרתי לכם, עלות חלדיה, פינת הסריה, שם גר מריב דיסקין, רבי ישראל דיסקין, שהיה רבה של ירושלים בארץ ישראל תקופה ארוכה, פוסק הלכות, אדם מאוד מיוחד, הרב מבריסק, קראו לו אז, והוא גר בחצר הזאת למעלה, ולמטה גר סבא רבא שלי, וגר עוד ידיד אחד, רב רובן ברוורמן. הם שניהם היו מנקים, היו עובדים בבית המטבחיים בניקור של בהמות. הרב דיסקין כותב מכתב, יש לו מכתבים בודדים. אחד המכתבים הוא כותב לאחיו על השחיטה בירושלים. הוא כותב שהשחיטה היא מאוד מיוחדת בירושלים, ויש לי שני שוחטים שגרים אצלי בחצר, רבי יעקב גליס ורובן ברוורמן, קוראים לו רבי ינקל המנקר, והם הולכים כל בוקר למקווה. לפני שהולכים לבית המטבחיים, הם הולכים למקווה שיש להם אצלהם בחצר. אומנם המקווה היא ממים שמביאים ממי בורות, אבל המקווה הוא מעיין. וכשימצאו את פתח המעיין, תבוא הגאולה. הרב דיסקין לא כתב סתם, הוא לא כתב דברים של גאולה אף פעם, זה מכתב יחיד, שמכתב הזה התפרסם עוד חודשיים, יוצא ספר מכתבי מרים דיסקין, ושם נמצא המכתב הזה. הוא כותב שאם שיש, הם באים בחצר, הם טובלים במקווה, אומנם זה מי בורות, אבל יש שם מעיין, שימצאו את פתח המעיין תבוא הגאולה. השכן שלהם, בקיר בחצר ליד, היה רבי דוד בן שמעון. רבי דוד בן שמעון היה צוף דבש. הוא חיבר ספר צוף דבש, היה אדם גדול, הוא הביא את עולי המגרב הראשונים לארץ ישראל. את היהודים ממרוקו, מאלג'יריה, מתוניסיה, הוא הביא לארץ ישראל. והוא גר שם בחצר. הוא הקים גם את השכונה השנייה מחוץ לחומות ירושלים, שכונת מחנה ישראל, אחרי ימין משה. הוא כותב לאח שלו מכתב, זכיתי ובאתי לירושלים, קניתי לי מקום, יש לי חצר, אני בניתי בית מדרש, יש לי תלמידים שיבואו ללמוד, ויש לי שני אשכנזים שגרים אצלי בחצר, שהם עובדים בבית המטבחיים, יש להם מקווה, הם צדיקים יראים ושלמים, יש להם מקווה, הם טובלים בכל בוקר במקווה, אמנם המים הם ימי בורות, אבל יש שם מעיין, וכשמצאו את פתח המעיין תבוא הגאולה. כך כותב רבי דוד בן שמעון, הוא לא ראה את המרים דיסקין, הם היו בהפרש של איזה 8 או 10 שנים אחד מהשני. לפני כמה חודשים קנו את הבית של המרים דיסקין וקנו גם את הבית של הסבא רבא שלי. מתי דן וחבריו גואלים בתים אחד אחרי השני, בשקט, בחוכמה, היום משיח מגיע, לא תהיה שום בעיה, כל הבתים מסביב, כל החצרות, הדירות מסביב להר הבית, הכל פה יושבים שם יהודים מכל הסוגים, גם חרדים וגם כאלו וכאלו יושבים כאן מסביב להר הבית. יבוא משיח, ניכנס מיד להר הבית, לא תהיה שום בעיה. אז גלו את הבית שם, התקשרים אליי, אומרים, תשמע, הבית של סבא רבא שלך, גלנו אותו, אומנם יש כבר אברך שאמור לגור שם, מישיבת הר המור, אבל בוא תראה. באתי לשם, נכנסתי בית מקומר, עתיק, יפה, יש שם הקיר מלבנים. אני אומר למתי דן, תשמע חבר, הקיר הזה סבא שלי לא בנה, הוא לא עשה בנה איזשהו משהו מכוער, תוריד את הקיר הזה, זה מפריע לקשת. הוא אומר, נוריד את הקיר הזה. 3 בלילה אני מקבל טלפון, תבוא מהר. טוב, אני כבר ערק, אני פה הולך לשיעור והולך לכותל המערבי, אני מגיע לשם, הם הורידו את הקיר. הורידו את הקיר, מצאו את המקרה, מצאו מגבת שסבא שלי בנה לבית. מתברר שבתף רשפי ט' 1929, כששחטו יהודים שם בעיר העתיקה, אנשים ברחו, אותם המאורעות הגדולים שהיו בחברון, במוצא, בירושלים, גם משם הם ברחו, וסבא שלי ברח מהבית, השאיר את המגבת עם הלבית, הוא השאיר והוא ברח. מצאו את המגבת על הלבית, אמרתי יופי, תודה רבה, תחזירו לזה שלי. נתנו לי את המגבת, אבל לא בשביל זה קראנו לך, אני יכול להביא לך את זה הביתה, בוא תראה מה שקורה פה. מצאנו את המקווה, מצאנו מים, באנו אחרי שעה, יש מים חדשים, מצאנו את פתח המעיין. אז זה הסימן השלישי שקורה משהו, מצאו את פתח המעיין, הצלח בכותל, האבן שבוכה. ניתן לכם דבר רביעי. כולנו מכירים, כולנו הכרנו את הגאון הגדול מרדכי אליהו, ראשון לציון, שהיה מקובל באדם ענק. הוא היה עבדים בבאר שבע. וכשהוא היה עבדים בבאר שבע, הגיע במסל, הגיע לארץ. ועשו לו קבלת פנים גדולה בדרום, בתחילה באשדוד, אחרי זה בנתיבות. כשעשו קבלת פנים בנתיבות, כל הרבנים הגיעו לשם. במסל התיישב, ושאל מי זה ומי זה ומי זה. הוא שאל איפה מרדכי אליהו. היה לו קשר איתו, קשר מכתבים איתו. איפה מרדכי אליהו? הוא אומר לו, בבאר שבע. לך תביאו אותו. נסעו לבאר שבע, באו לרב אליהו, אמרו לו, הבבא סאלי עושים מסיבה, מבקש שאתה תבוא. אומר, תגידו לו שאני באבל על אמא שלי, ואני באבל, לא הולך למסיבות. חזרו חזרה לבבא סאלי, אומר, אז הבבא סאלי, תגידו לו שאני יודע שהוא באבל, אני מבקש שהוא יבוא. חזרו חזרה, רבות החליה פתח שולחן ארוך, הוא אמר, תפקו את זה איתכם, תראו לבבא סאלי שאני כתוב שולחן ארוך, מסיבה, וזה, אני לא הולך למסיבות. הלכו לבבא סאלי. וזה הדבר הראשון שעשה בבא סאלי בארץ, מה שנקרא, הנס הראשון שהוא עשה. הוא אומר, הוא לא רוצה לבוא, שני בריונים ותביאו אותו. השני ז'לובים כאלה גדולים, מנתיבות, נסעו לבאר שבע, הגיעו לבית, אמרו, אנחנו לא יודעים חוכמות, אנחנו לוקחים אותך בכוח. הוא אומר, לא, בכוח, אל תקחו, תן יבוא. ואז הוא בא, לוקח איזשהו 10 דקות שהוא יושב, מגיע משטרה. איפה רמוד החליה? אמרו לו פה. מה הבעיה? התברר שבבוקר היה דין תורה, והרב אליהו חייב את אלו, ופתר את אלו. אלו שהוא חייב אותם, אמרו, נכניס לו מכות. נחכה לו, חוזר מצפילת ערבי, נחכה לו ליד הבית, נכניס לו מכות. אבל הם סיפרו את זה לשני, לשלישי, התארגנו, אחד הביא את המסר למשטרה, המשטרה מחכה מצד אחד, הבריונים מצד שני, מחכים שיבוא הרב אליהו, אבל הוא לא בא, כי הוא יושב בסעודה אצל הבבא סאלי. אז המשטרה באה לוודא שזה באמת נכון, שהוא יושב שם, שלא לא יחזור ויקבל מכות. כשהוא עזב את באר שבע, גמר עם העניין של דיינות, הוא קיבל מתנה שעון של זהב. הבבא סאלי נתן מתנה של שעון של זהב, הוא נסע עם זה לירושלים. וככה הוא בירושלים, היה בדין בירושלים, אחרי זה רב ראשי וראשון לציון. לפני כמה שנים, 5 שנים בערך, הרב אליהו חולם חלום. בבא סאלי בא אליו בחלום ואומר לו, תשמע, יש לי את המעיל של יום כיפור שלי, מעיל לבן. במעיל יש שעון מכסף. השעון מכסף עומד, המחוגים הגדולים עומדים, רק השניות זזות, אבל המחוגים הגדולים עומדים. והשעה מראה 11:45. כשהגיע שעה 12:00, תתחיל הגאולה. כשהגיע שעה 13:00, תהיה גאולה שלמה. ברור שלרב אליהו כבר לא ישן את הלילה. הוא נשאר ער, הוא התעורר, הוא נשאר ער, אומר תהילים, מחכה לבוקר. בבוקר, ב6:00, מקבל טלפון מבבא ברוך, בנו של הבבא סאלי, ואומר לו, כבוד הרב, אני בדרך לירושלים. בשביל מה אתה בדרך לירושלים? נוסף, האבא שלי בא אליי בחלום, ואמר לי, להביא לך את השעון. מצאתי את השעון, אני בדרך לירושלים, להביא לך את השעון. הוא מגיע לירושלים, מביא לו את השעון, הרב אליהו שם את הכסף על הזהב, לפי הקבלה, סוגר את זה בארון, מי שהכיר את הבית שלו יושב עם כיסא, היה לו ארון בצד שמאל, סוגר את זה בארון, נגמר העניין. אני שמעתי את השמוע, את הסיפור הזה. באתי לרב אליהו, אמרתי, כבוד הרב, גאולה, שעון, עם ישראל עומד, הגיע 12, תתחיל הגאולה, עם ישראל לא צריך לדעת מזה? אז הוא אומר, תראה, אני יודע ממה שאתה עוסק, לך לך עם השלום. אני אחליט מתי עם ישראל צריך לדעת מזה. עכשיו לא, אתה יכול ללכת. אני אבל לא הלכתי. זה הטריד אותי. אמרתי, אולי בכל אופן, וזה לא עזר שום דבר. נכנסתי למטבח. במטבח ישבה הרבנית צביאן, אומר לרבני, תראי, שעון, עם ישראל, גאולה, וצריכים לדעת, וצריכים זה, ואני מדבר איתה, ואומר, אתה יודע מה, שב פה, מטבח, תחכה כמה דקות. היא נכנסת לחדר שלו, ומסבירה לו, היה לקוח הסבר קצת יותר טוב ממני, הוא אומר, טוב, שייכנס. אני כבר הכנתי צוות צילום בחוץ. כי ידעתי שאני, יש לי משימה, אני צריך ליישם אותה. נכנסתי צוות צילום בחוץ שבשם יגאל רווח, אורי רווח, סליחה, נכנסנו פנימה, הרב פתח את הארון, הוא מראה למצלמה את השעון, אם תיכנסו ליוטיוב, תכתבו הרב מרדכי אליהו ושעון, תראו סרטון של 6 דקות, שהרב אליהו פותח את הארון, מוציא את השעון, מראה את זה למצלמה, ואומר רבע ל-12, ב-12, כשהשעון יגיע 12, תתחיל הגאולה, ובאחת תהיה גאולה שלמה. הוא אומר את זה בפיו, הוא מראה למצלמה את הזה, וסוגר מיד את הארון, ומזיע כולו, אומר, עכשיו אתה יכול ללכת. הלכתי, אני אצלי גמרתי. מיד פיתחתי את הסרט הזה, והעברתי את זה הלאה. כשהרב אליהו קיבל את האירוע המוחי הראשון, באתי לבית שם, אני רוצה לראות את השעון. אמרו, תגיד, השתגעת? הרב במצב קשה, לקחו אותו לבית חולים, אותך מעניין שעון? אמרתי, כן, אותי מעניין שעון. הגעתי שם, פתחתי את הארון, השעה 5:12. כשהרב אליהו נפטר, הגעתי שם אל הבית, אני רוצה לראות את השעון. הרב שמואל אליהו תפס אותי פה, ואז הוא אמר, נזרוק אותך מהחלון החוצה. כאילו, אתה לא נורמלי, הרב נפטר, אותך מעניין שעון? אמרתי, כן, אתם עוננים, יש לכם אבל, עניינים, אני צריך לראות את השעון. לא שאלתי הרבה שאלות, פתחתי את הארון, הגעתי לשעון, השעה בדיוק 12. ואז נשארתי די המום, אבל זה המצב של השעון. לפני כמעט 50 שנה, אני יש לי תוכניות ברדיו, אחד מהם זה ברשת ב' בכל מוצאי שבת, ואני החלטתי שאני מראיין את הרבנית אליהו. ואני רוצה לדעת ממנו את הסיפור המקורי, האמיתי, על מלחמת עופרת יצוקה. מי שיודע שמלחמת עופרת יצוקה, החיילים הגיעו לאיזשהו בית מסוים, ויצא סקנה, ואמר להם, תלכו מכאן, הבית ממוקש. הלכו, הגיעו לבית שני, שוב אותה סקנה, ואתם תלכו מכאן, הבית ממוקש. כשהם הגיעו לבית השלישי, שאלו אותם, מי את? אומרת, אני רחל אמנו, באתי לשמור עליכם. עכשיו מי שיודע, הרב אליהו היה מאוד קשור לרחל אמנו. היה נוסע לשם כל חמישי בלילה, הוא כתב שירים לרחל אמנו, הוא כתב פירוש גדול על תיקון רחל, הוא היה מאוד קשור לרחל אמנו. והחיילים באו לספר לו את התופעה, את הדבר שהם ראו את רחל אמנו. אני רציתי לדעת מה האמת בסיפור אותנטי, שהרבנית תספר ולא מתוך שמועות. ראיינתי אותה ברדיו. היא מספרת את שמות החיילים, איזה יום זה קרה, מתי זה קרה, איך זה קרה, באיזה בית, מה היה שם. היא מתארת כל מה שהחיילים סיפרו לה, היא מתארת במדויק. היא גמרה לתייר, לצייר את כל מה, ש... מה שהיה שם. אני אומר לרבנית, מה המצב של השעון? היא אומרת לי, רגע אחד, רגע ברדיו זה נצח. אני בינתיים מפזם לי איזשהו שיר ברדיו עם זיופים, אני מחכה שהיא תגיע אליי לראות את השעון. אני אומר גם פרק תהילים בינתיים על הדרך. לקח יותר מדקה, לקח איזה 3 דקות, היא באה, היא פורסת בבכי. אומר לרבנית, הכל בסדר? יש מישהו בבית? את לא לבד, אם אתה לבד, זה הכל בסדר גמור. אומר לרבנית, מה המצב של השעון? אומרת לי, 12:55. דברת לי לפני כמה חודשים, איך זה זז, מתי זה זז, למה זה זז, אין לי מושג. אני רק אספר לכם את העובדות, השעון עכשיו מראה על 12:55. אז עוד קצת תפילות, עוד קצת בקשות, עוד קצת לימוד תורה, עוד קצת משהו שצריכים לעשות כל אחד בחלק שלו, בעניינים שלו, כדי להביא למצב שזה יתקדם קצת יותר מהר, לא אחת לכמה שנים, אלא שזה יתקדם יותר מהר. זה עומד אבל 12:55. אני הסתובבתי הרבה אצל גדולי תורה, כמו שאתם מבינים, זה הרב אליהו, אז הצטרפתי הרבה גם בבית של הרב ציודה, בבית של הרב נריה. היה לי קשר עם כל סוגי גדולי התורה. זה היה איזשהו שיגעון אצלי בבחרותי, כשהייתי בישיבה, ללכת לראות תפילות של רבנים, לשמוע שיעורים, שיעורי תורה, זה בישיבת חברון, או מיר, או פורת יוסף, או ישיבת מרכז הרב, לבוא לשמוע שיעורים מראשי ישיבה, כל אחד בעינים שלו, כדי להבין כל אחד את המהלך שלו, איך כל אחד מלמד את משהו, מלמד את הסוגיה. וגם עשיתי סיכומים של כל מיני שיעורים ששמעתי בחיים. הקשר שלי עם הרב נריה היה קשר מאוד מיוחד. אנחנו גרנו, אני גרתי בידותי ליד סניף של בני עקיבא. והחבר'ה של בני עקיבא, אתם אולי לא מכירים את התופעה הזאת, אבל כל יום שלישי יש מועדון. באים למועדון של בני עקיבא ביום שלישי, ובאים בשבת. כשהיו באים למועדון, היו עולים אלינו הביתה, נותנים לי כסף או כרטיסיות, הייתי שם בתוך קופסה של נעליים, ואז באים מוצאי שבת, שומעים אצלנו הבדלה בבית, ואני אתן לכל אחד את הכרטיסייה שלו ואת הכסף שלו כדי שיוכל לנסוע הביתה. כל מוצאי שבת. איזה מוצאי שבת אחד עולה יהודי מבוגר, אני שואל את החברים, את הילדים, מי זה? אמרו לי, זה הרב משה צבי נריה, הוא האבא של הכיפות הסרוגות. אמרת לכבודו, הייתי מביא למועדון את היין ואת הלמית הצרויות הדיקן. אומר, הכרת הטוב. אתם עושים דבר כזה בשביל הכרת הטוב, עליתי לכם הביתה לשמוע הבדלה בבית. וככה נקשרנו. נקשרנו אחרי הרבה מאוד שנים, כשהייתי אצל הרב ציודה, נשאלתי פעם שאלה בחסידות, הוא אומר לחסידות, תלך לרב נריה. הוא ילמד לך חסידות. בשיטה מסוימת. באיזה פעם אחת אני פוגש את הרב נריה, כבר הלכתי, כבר התבגרתי, הלכתי לישיבה, אמרתי לו, כבוד הרב, שישים לומדים בגמרא בישיבה, המנגינה שמתנגנת זה ההמנון של בני עקיבא. בישיבת חברון יושבים, תוך כדי הלימוד, יושבים שרים, מפזמים. אז מה שרים? שרים את ההמנון של בני עקיבא. ולא רק זה, אלא כשמלווים את החתן לחופה, המנון של בני עקיבא. הוא אומר, אני חייב לראות את התופעה הזאת. תראו לכם ישיבת חברון, חרדית, אני לא הייתי אומר קיצונית, אבל חרדית, מלווים את החתן עם מנגינה של שיר של... מלתחיל לשלחם את השיר, אני קצת מזייף, אני לא חושב שמישהו יכול לקריא את השיר הזה, של תורה, תורה ועבודה, השיר של בני עקיבא. הרב נריה מגיע בכל פעם שמגיע לירושלים, מגיע לכותל המערבי לתפילת ותיקין. הוא לא מתפלל בכותל, הוא מתפלל למעלה, במדרגות, איפה שיורדים לכותל המערבי, מישיבת פורת יוסף, ישיבת הכותל, במדרגות למעלה, שיש שם משקפות, שם היום עומד ומתפלל. הוא התפלל שם כי הוא רצה לראות את הזריחה של השמש מקורי, לראות את הזריחה. אז שם היום מתפלל, הייתי רואה אותו מלמטה שהוא מתפלל למעלה, הייתי עושה סיבוב, ועומד מאחוריו, או יושב על המדרגות מאחוריו, פשוט היה תנוג לשמוע תפילה שלו. הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא בדו שיח. מרח אלינו, השם אלוקים, נתקע בשפה לדרך היותנו, ניסה לדלת, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא מגיע לסריחות, אולי יחוס סמני ואביון, מדבר, מנהל דו שיח עם הקדוש ברוך הוא כאילו שהוא עומד מולו. פשוט תפילה, מה שקרה תפילה מתוקה כזאת. פעם אחת אני עולה למעלה, ואני רואה שהוא נעלם, אני מלמטה ראיתי אותו. אני מסתכל, אני רואה אותו שיורד לכיוון הכותל המערבי. ירדתי אחריו. הגעתי לכותל, אני רואה שהוא אומר קדיש, אחרי אני משבח, אחרי כלוקנו, אחרי שיר של יום. הוא גמר, ניגשתי לרמת הרומי, שצבי, מה קרה היום? על מה ולמה ירדתם לכותל? לקח אותי לצד, אומר, בוא תשמע. היום זה כרטלת חשבן. היום זה יורצייט של הברון רוטשילד. הברון רוטשילד בנה בארץ ישראל בתי מדרש, הוא בנה ערים, הוא בנה יישובים, הוא בנה כפרים. אף אחד לא אומר עליו קדיש. אז אני החלטתי שאני אומר עליו קדיש. ונתן לי יד, נתן לי יד כף, אומר, תשמע, אחרי 120 שלי, אתה ממשיך להגיד קדיש על הברון רוטשילד, כמי שיגיד עליו קדיש. וככה אני עם המשימה הזאת, מאז שנפטר הרב נריה, אני אומר קדיש על הברון רוטשילד לפי צוואתו. שנה שעברה החלטתי לשדרג את זה. רק להגיד קדיש בכותל המערבי, נשדרג את זה. כיוון שמעתי לנו איזו תוכנית רדיו, היורצייט היה ביום ראשון, הודעתי ברדיו שאני מחר אני נוסע לקברו של הברון רוטשילד, שנמצא ברמת הנדיב, ליד זיכרון יעקב. ומי שרוצה להצטרף אליי, שיבוא, אני אצא שם להגיד קדיש על הקבר שלו. לא חשבתי שמישהו שמע או מישהו הבין או מישהו רצה, לקח את הבן שלי, הגענו לרמת הנדיב. אמרתי שעה 12 שם אני אהיה. אני הגעתי ב-12, שלושה אוטובוסים עמדו. מישיבת בני עקיבא של שדה יעקב, מישיבת בני עקיבא של זיכרון יעקב עצמה, ועוד משהו מכפר חסידים, מכפר הנוער הדתי של מכפר חסידים, הגיעו באוטובוסים. תראו לעצמכם, כולם יודעים האוטובוסים, אני הולך כמו איזשהו חכם בשי, או איזה רב ראשי, אני הולך קדימה, כולם אחריי, עד לתוך המערה שם שקבור רוטשילד. ואני מביא גם נרות, אני אומר כמה פרקי תהילים, לא לקח 5 דקות, הגיעה משטרה, והגיע כל הנהלה של זיכרון של המקום הזה, באו לראות מה קרה. מי זה הרב הזה? מה זה התלמידים? על מה ולמה? הסברת להם שהם זה יורצייט של רוטשילד, באתי פה להגיד קדיש עליו. אמר לי מנהל המקום, 80 שנה, היום נהיה 80 שנה לפטירתו של רוטשילד. לא אמרו פה אף פעם קדיש. פעם ראשונה שאומרים פה קדיש על קברו. תראי לזכות זה, אמרתי לו שלי, הרב נריה. לזכותו של הרב נריה, שתכין להגיע שם לקבר של הברון רוטשילד, ולהגיד שם הקדיש. קיבלתי אחרי זה מכתב ברכה, אני חיכיתי לאיזשהו צ'ק גדול מרוטשילד, אבל קיבלתי מכתב ברכה, תודה רבה שבאת, וזה בסדר גמור, אנחנו מחזקים את ידיך, שנה הבאה תתאם את זה כשאתה בא, אל תבוא פתאום עם אוטובוס, עם אנשים, צריך הכל בתאומים. צ'ק לא ראיתי. זין אדר, היה מגיע, רב נריה היה מגיע למירון, בכל זין אדר, בלילה, ב-12 בלילה, זכיתי אני כצעיר, לפני 46 שנה, לרקוד איתו ריקוד מיוחד, היה רוקד ריקוד מיוחד, הוא חיבר גם שיר, צהלי ורוני חטיבה 7, אותה חטיבה ששחררה את מירון במלחמת השחרור, אז הוא חיבר שיר בשביל החטיבה הזאת, כשהוא מגיע למירון ב-12 בלילה, הוא היה רוקד ריקוד מיוחד, וזכיתי אני לרקוד איתו עם מטפחת, היה לו ריקוד מאוד מיוחד, היה רוקד, אני רקדתי איתו ביחד, זה נתועד בסרט, שקיבלתי אותו רק לאחרונה, לא אמנתי שמישהו עשה גם איזה סרט, אז רואים אותי בסרט רוקד איתו שם במקום. אני, כשהתחתנתי, אמרתי, אני אוהב להיות מקורי, לקטוף לבד את רוג ולולה והדס, לקטוף לבד. יש את רוגי דאובה, נמצא מול כפר הרואה, החלטתי שאני הולך לקטוף שם את רוגים. באתי לשם, כתבתי 4 אתרוגים יפים בתוך ה... אמרתי לי, כבר פה, נעלה לרב, נגיד לו, חג שמח, זה היה לפני יום כיפור, לבקש גם סליחה, לקבל ברכה. אני עולה למעלה, הוא יושב בבית, אני מראה לו את האתרוג, הוא מסתכל, לא מסתכל עליי, מסתכל על האתרוג, מסובב אותו, אומר לי, תגיד לי, לאשתך קנית סמנה? אמרתי, לא חשבתי. פותח לי את המשנה ברורה, את השולחן ערוך, כתוב מפורש, קודם תקנה לאשתך סמנה, אחרי זה תתעסק עם אתרוג. מה אתה מתעסק? תקנה אשתך סמנה, ילדים נעליים, אחרי זה תעדר במצווה, תחפש לך אתרוג. כן, את יד כף, תבטיח לי, כשאתה קונה אשתך סמנה, אני אגיד לך אם אתרוג קשר או לא קשר. וככה עשיתי. בדקת אתרוג, אמר לי אתרוג בסדר, אז אמרתי לו שאני מפתיע, ושלחתי לו אחרי יומיים קבלה מהחנות שקניתי סמנה, כדי שיהיה בטוח שהכל בסדר, שלא עברתי לתקיעת כף שלו. אחד מהדברים המעניינים שלמדתי ממנו, וזה חשוב וכדאי ללמוד, כשקמים, היום פה, ברוך השם, לעין הרע, יש כל אחד ספרים מול העיניים, אתם לא צריכים אפילו לקום מהכיסא, יכולים לשבת מהבוקר עד הלילה בלי לקום בכלל. פעם לא היה, צריכים ללכת לארון ספרים, להוציא רמב״ם, להוציא טור, להוציא קצות, להוציא שיטה מקובצת, צריכים ללכת לארון. מה עושים בדרך? מי שקמים מהכיסא עד שהולכים לארון? יש איזושהי דקה וחצי, שתי דקות, בטלה, וישר. אלו שיר שנקרא אמר אביי. היה שיר אמר אביי, אמר אביי, מנגינה מאוד מיוחדת. יש גם את זה, המשפחה הקליטה אותו פעם, כשהוא קם והולך לארון, הוא שר לעצמו אמר אביי, אמר אביי, עד שמגיע לארון. מהארון לפה, יש לו את הספר, כבר קורא את הספר. לא לבזבז את הזמן, אפילו בדקה וחצי זה שולחים לארון. ללמוד, מוסר. אני באתי אליו והראיתי לו חבילה של הזמנות שאבא שלי קיבל. אבא שלי קיבל, היה בשנת אבל, אני לא ידעתי שהיה שנת אבל שלו, אבל הוא קיבל הזמנות לחתונה בר מצווה, והוא לא הלך. על כל הזמנה הוא כתב, למדתי דף גמרא, למדתי שני דפים להצלחת הזיווג. כל אחד שמקבל הזמנה אחרי שהוא הלך לחתונה לבר מצווה, זרוק את הזמנה לפח, בשימה הוא שמר את כל הזמנות האלה. ואז התברר שהוא פשוט היה באבל, בשנת אבל על אמא שלו, הוא קיבל הזמנה, הוא לא הלך לחתונה, הוא עושה חשבון מהבית לחתונה חצי שעה, חצי שעה הוא יושב שם, אז זה שעה, אז בשעה הזאת הוא למד בהצלחת הזיווג. בני ברק, אתה עושה לבני ברק, שעה נסיעה, שעה הלוך, שעה, נמצא לבני ברק שעה צריכים להיות בחתונה, שלוש שעות, אז הוא אומר שלוש שעות להצלחת הזיווג, וככה לבר מצווה שאתה בחור יתלמיד חכם, למד, וככה חבילה של הזמנות הוא גמר שש מסכתאות בשנת אלה שהוא לא הלך לא נסע לחתונות. זה מזכיר שביום שישי האחרון עמדתי בשכונת גאולה, הגיע אוטובוס מבני ברק ויורד אחד המוהלים, שאני מכיר אותו משנים, כולו מאושר, אמר, נו, בטח היית בברית חשוב בבני ברק. הוא אומר לו, הרב חיים קניבסקי קרא לכל המוהלים שיבואו ביום שישי בשעה 10 אליו הביתה. עכשיו כולם באו, אמרו, מי יודע, גזירה חדשה, כל אחד הביא את כלי העבודה שלו. אמרו לו, טוב, גזירה חדשה, באו אליו הביתה, ואז הוא שאל, זה פה, זה פה, זה פה, כן? אז 15 מועלים, כולם נמצאים, הוא פתח גמרא, מסכת שבת ועשה סיום. הוא אומר, תראו, אני כל פעם מחכה לכם, עד שאתם באים. בדקות האלה שאני מחכה לכם, אני לומד. אז אתם שותפים כולכם לסיום הזה. כל המועלים שותפים לסיום הזה שאני עושה, אז לכן תעשה סיום. עשיתי סיום וככה היה סיום. וזה הזכיר לי שאני פעם אחת, כשאני הייתי בשנת אבל, ושאלתי, רציתי שהוא משהו... משהו מועיל לעשות. אומר, תראה, אתה מתפלל לך בפני התיבה, כשאתה גמרת את התפילה, עד חזרת השעץ, יש כמה דקות, תלמד בשניות. עד שיגיעו לך, ידפקו לך, שאפשר להתחיל להתפלל, תלמד בשניות. וככה גמרתי פעמיים את כל המשניות. בדקות האלה שלחכות עד שאני אוכל להתפלל. למד שהזמן, לשמור על הזמן, הוא חשוב מאוד. מתי הזמן שלי נגמר? אז טוב, אז אני רק רוצה להראות לכם משהו, אני סוחב את זה איתי בשביל להראות לכם, בדרך כלל אני לא מוציא את זה מהבית, אבל זה אבן, שהאבן הזאת היא בת 1947 שנים. זו אבן מסרה שנזרקה על בית המקדש. בחפירות הארכיאולוגיות מצאו מספר אבנים כאלו, היו תותחים שזרקו את האבנים האלו לכיוון בית המקדש. זו אבן מסרה, ממש אבן של חורבן, אבן מחורבן לירושלים. אז זה שייך לירושלים, מה שנקרא ליום ירושלים. איך הגיעה האבן הזאת אליי? חוץ מה שיש לי קשר עם ארכיאולוגים, אבל עשו טקס סיום לחפירות הארכיאולוגיות בלשכת ראש העיר ירושלים, טדי קולק. עשו טקס, נתנו למתנת האבן הזאת על גבי כאן מאוד יפה. הם רק הלכו, אז הוא קרא לאבא שלי שהיה מיודע איתו, אומר, תשמע, תעשה טובה, קח את האבן הזאת ממני, ואני מסוגל לצעוק לזה מישהו בראש, אני אדם עצבני, קח את זה מפה. אז אבא שלי לקח את זה, לקח את זה והאבן הזאת הגיעה אליי. ואני כבר כמעט עומד 15 שנה, בתשעה באב, בלילה, כשצריך משכב לשים תחת הראש אבן, אני שם את האבן הזאת, האבן שנזרקה על בית המקדש, פשוט אבן מקורית, קר ומתחת איזה אבן הזאת. תודה רבה לכם, ומי שרוצה לראות את המפות האלו, מוזמן לראות את המפות. עכשיו רק תראו, אני מדבר.